לרבי יהודה הלוי. לפי זיכרוני הדל, זה אכן המקום שמצוין כאן על הלוח, זה המקום שאליו הגענו בפעם הקודמת, זה עוד לפני פסח. במאמר ראשון, פסקה ממחת. אם כן, מלך כוזר הופתע. לפי מה שראינו, מלך כוזר הופתע מן המניין לשנות בריאת העולם שמניח לפניו החבר. והאמת היא שהמלך מופתע כקוריוז. מה באמת? יש לכם זמן ברור וזה. החבר משתמש בידיעה הזאת בשביל משהו אחר לגמרי. המטרה של החבר היא להתחיל להרגיל את מלך כוזר לרעיון של הסגולה. כלומר, שיש בתוך התרבות האנושית, יש איזו שושלת ששומרת על איזשהו סוד, סוד העניין האלוהי, ושאנחנו מונים את השנים לא כידיעה טכנית כמה שנים עברו, אלא אנחנו רוצים לציין את המעבר של הסגולה במהלך הדורות, כיצד הסגולה הזאת הגיעה בסופו של דבר לעם ישראל. האמת היא שאף על פי שהחבר אומר את הדברים האלה, הדברים האלה עוברים ליד האוזן של מלך כוזר. מלך כוזר עדיין איננו מסוגל לקלוט את המשמעות של סגולה, למרות שמדי פעם הוא מקבל נגיעות מן הרעיון הזה של סגולת האומה, סגולת ישראל. אבל יחד עם זאת, יש כמה דברים שמלך כוזר מתחיל להבין מתוך השיחה עם החבר. הבה נראה מה אומר כאן מלך כוזר בפסקה ממחת, אמר הכוזר. פירוט כזה, כלומר הפירוט של השנים המדויקות מאדם הראשון עד משה רבנו, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע, פן יש בזה כזב או כנוניה. דבר אשר כזה לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים, בלא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד כנונייתם. כלומר, לא ייתכן שאנשים ימציאו איזה בלוף. אמן. איזה בלוף, אם שמישהו חתיכת טישו זה טוב. שאנשים ימציאו תאריכים היסטוריים מזויפים, במיוחד שמדובר בעניינים שנוגעים לציבור שלם. כלומר, אם מישהו יאמר ש גילוי אמריקה לא היה לפני 500 שנה, אלא לפני 100 שנה, או לפני 1,000 שנה, זה לא יתקבל ברצינות. אף אחד לא יקבל את זה כדבר רציני. כן? מלבד אולי במסורת המוסלמית, ששם רגילים באופן שיטתי לזייף, אבל באופן כללי, אי אפשר להגיד שנפוליאון לא היה, או שנפוליאון היה יפני, כל הדברים האלה אין להם בסיס. לכן אומר כאן המלך, מה שאתם מספרים הוא מבוסס. לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים ולא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד מניעתם. בדרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מניין זה ומבקש מהם להודות בו. על אחת כמה וכמה, יש לי משהו חתיכת טישו זה יעזור, לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים, בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורעות, ואין הכזב ועבדות יכולים לחול בו. כלומר, מה הנצרות? גם הנצרות היא לא מבלבלת, כלומר, כשהיא מספרת על אירועים, אם מדברים על אירועים שקרו לישו, אז אכן אתה צודק. ישו, אדם פרטי, ייתכן מאוד שסיפרו עליו אגדות, דברים שלא היו וכדומה. אבל אין שום ספק שהעדה הנוצרית הראשונה שישבה באנטיוכיה והייתה כנסייה מאורגנת, היא עובדה היסטורית, אי אפשר להתכחש לעובדה הזאת. זאת אומרת, מי שיאמר אין דבר כזה נוצרים, אז יעורר צחוק. או מי שיאמר שאין היסטוריה מתועדת של התפתחות העדה הנוצרית, בוודאי שדבריו לא יתקבלו כדבר רציני. אז כאן גם המאורעות שמדובר עליהם בתורה, הם אינם מאורעות של אנשים פרטיים. מדובר על מאורעות שקרו לאנושות כולה, בלבול הלשונות, מגדל בבל, המבול, כל השיעבוד מצרים, כל אלה מאורעות שחלו בקולקטיב. מאורעות שחלו בקולקטיב והם התרחשו בזמן קרוב למספר, קשה מאוד נגיד להמציא שם משהו. וכאן החבר נכנס לעומק הדברים בפסקה ממתת. אמר החבר. אמנם כן הוא. אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. אולם הוא וקרוביו אמו שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. טוב, המשפט הקצר הזה שקראנו הוא מאוד לא פשוט, ואנחנו נצטרך להתעכב עליו. כן, אני חוזר פה על המשפט, הוא מסומן בכחול, אסתטי לחלוטין. אמר החבר, אמנם כן הוא, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא וקרוביו אמו שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. ואני שואל שאלה אפיקורסית, האם זה נכון שאברהם היה בן דור הפלגה? מי אמר לא? מה פתאום לא? אולי כן? איך אתם אומרים? תלוי איך סופרים. לא נאמר בתורה מתי זה היה. ובן המבול שהתרחש בשנת 1656 לבין זמנו של אברהם שנולד בשנת 1948 לבריאת העולם עברו כמעט 300 שנה. אם נלך לפי פשוטו של מקרא, כי ייתכן לפרש פשוטו של מקרא שעבר יותר זמן, כן? אבל 300 שנה. איך נדע מתי היה הייתה הפלגה? אז חז"ל אמרו לנו שהפלגה, וזה מתוך דיוק בכתוב, דיוק לכאורה לא הכרחי, שזה היה בשנתו האחרונה של פלג. כשפלג מת, אברהם היה בן 52. טוב, אז אם כך, זה יכול להיות. אז אם כן, אברהם היה בן דור הפלגה. אבל אנחנו מרגישים שכדי להכניס את אברהם לדור הפלגה, צריך לעשות איזשהו פלפול. איזשהו פלפול. איזה פלפול? כלומר, לדייק, שאמר, כי בימיו נפלגה הארץ, ולומר שבימיו נפלגה הארץ זה נאמר על התפלגות הלשונות, על מגדל בבל, מה שלא ברור בכלל, לא ברור מה זה נפלגה הארץ, וגם להניח שזה היה לא בימיו של עבר, אלא בימיו של פלג, ולא סתם בימיו של פלג, אלא בשנתו האחרונה. כל זה כדי שאברהם ידן בדור הפלגה. ונשאלת השאלה, למה חז"ל כל כך רצו שאברהם יהיה בדור הפלגה? כלומר, האם זה הכרחי? האם אנחנו חייבים להאמין בזה? יש מגדולי המפרשים שלא מקבלים את זה. למשל המלבים, המלבים סבור שהפלגה הייתה בשנים הסמוכות למבול. ואז יוצא שאברהם לא ראה את מגדל בבל ולא ראה את דור הפלגה. אבל בכל זאת, הדרשה יש לה יסוד. לאו דווקא שזה היסטורי, אני אומר לכם פה משהו מסוכן, שיכול להיות שיש דרשה אבל היא לא היסטורית. אבל אנחנו רואים שהתורה מצמידה את הסיפור של מגדל בבל להופעתו של אברהם. למה היא מצמידה? כי גם אם עברו 300 שנה בין מגדל בבל לבין אברהם, בין מגדל בבל לבין אברהם, בכל זאת, ההופעה של אברהם היא על רקע הפלגה. וזה במובן היא על רקע הפלגה. עם ישראל מופיע, לפי הסיפור של התורה, כתגובה להתפלגות של האנושות. האנושות מפולגת, חייבים למצוא גורם מאחד. הגורם המאחד שניסו בוני המגדל לעשות היה גורם קטסטרופלי, המגדל, והקדוש ברוך הוא מביא במהלך ההשגחה העליונה את הופעת עם ישראל כדי שיתחברו כל בני האדם מסביב לאישיות חיובית, מסביב לאברהם. יוצא לפי זה שאברהם, גם אם הוא לא היה בן דור הפלגה, היה בן דור הפלגה. באופן, הייתי אומר, ערכי, אברהם הוא תגובה לדור הפלגה. ככה צריך להבין את הדברים, כי אם לא, זה באמת לא מסתדר. אם כן, אני שוב חוזר פה למשפט, אמר החבר, אמנם כן הוא, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. אולם הוא וקרוביו עמו, שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. כשאני מלמד את המשפט הזה, כוזרי, זה לא פעם ראשונה שאני מלמד כוזרי בחיים שלי, אני רגיל לשאול את התלמידים את השאלה הבאה. תלמידים יקרים, מפני מה קוראים לאברהם עברי? מה התגובה? יפה. זאת אומרת, מה שאתם עשיתם עכשיו, נפלתם למלכודת. זאת אומרת, כתוב הפוך בטקסט שאתם עכשיו קוראים, ואתם תקועים עם איזה מדרש. הטקסט לא אומר את זה. הטקסט אומר שהוא נקרא עברי כי הוא שמר על לשון עבר סבו. מה אתם ממציא לי עבר הנהר? או שכל העולם מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד? זה לא מה שכתוב בכוזרי. אבל אנחנו כל כך רגילים, אבל זה, אני עושה את זה לא כדי לרדת על מישהו, אלא כדי שנתרגל לזה, שכשאנחנו לומדים איזשהו טקסט, אנחנו הרבה פעמים מצפים למצוא בטקסט את מה שאנחנו כבר חושבים. אבל זה לא נכון. הטקסט של הכוזרי אומר משהו אחר לגמרי. שאברהם נקרא עברי כי הוא שמר על לשון עבר סבו. מה המשמעות, התוכנית של הדברים האלה? מה אכפת לי איזה שפה דיבר אברהם? אלא זה בא לומר שאברהם היה נאמן לרעיון של אנושות מאוחדת. האנושות הקוסמופוליטית שקדמה להתפלגות הלשונות, שבה עדיין דיברו בשפה מאחדת. זאת המשמעות. כלומר, הוא שומר על לשון עבר סבו לא בגלל שהוא שמרן, אלא בגלל שהוא אידיאליסט. הוא רוצה ביום מן הימים לאחד את האנושות. וכאן צריך קצת להוסיף משהו על האיש העבר. מי זה האיש הזה? העבר הוא אדם שמוזכר מספר פעמים בפרשת נוח. במקום הראשון נאמר כך, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. אני חוזר על הפסוק. ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. עכשיו, מי זה עבר עבור שם? עבר זה הבן של הנין שלו. זה הבן של הנין שלו. או יותר נכון, שם, ארפחשד, שלח, עבר, סליחה. עבר הוא הנין. מי הם בני עבר? הם הבנים של הנין של שם. איך מגדירים את שם? שם הוא אבי כל בני העבר. הייתם נותנים הגדרה כזאת למישהו? אתם יודעים מי זה פלוני? זה הסבא רבא של הילדים של נינו. זה הגדרה יפה, היא מדויקת, אבל היא לא מוסיפה שום דבר. מה אתה אומר? ואילו הכתוב, ככה מגדיר את שם. הדבר הזה בא לומר לנו דבר, כנראה מתבקש, שעבר הוא האישיות הלכת, שבאופן תמציתי שומרת על המסר של שם יותר מכל הילדים. מה מיוחד אצל שם לעומת חם ויפת, ומה מיוחד אצל עבר בתור זרע של שם? אז כאן צריך קצת הרחבה, זה מצריך אותנו להיכנס אל פסוקי התורה.
אם כן, על עבר אפשר לומר, הוא היה מעבר לנהר, וכולם היו בצד השני.
דבריך כלורין לעיניים. תודה רבה, זה דברים נפלאים מה שאתה אומר. זאת אומרת, זה אומר שבעצם עבר הוא עצמו מעבר לנער. אמנם אברהם קרוי על שם עבר, אבל עבר הוא מעבר לנער, יכול להיות, בהחלט. אז תודה רבה להערה מחכימה. ובכן, בואו נחזור לנושא. אנחנו אם כן מוצאים, לפי התיאור של התורה, שלוש משפחות אנושיות עיקריות, שם, חם ויפת. השמות הם לא מקריים, ברור שהם מבטאים משהו בנפש התרבויות שיצאו מהם. חם, כשמו כן הוא, הוא חם. זאת אומרת שבתרבות החמית אנחנו מוצאים התגברות גדולה של עולם החיות, ממילא גם התאוות. ומי שמכיר מה שקורה באפריקה יודע. יפת, מלשון הבארמית יפתה, מתפשט, מתרחב. וזה באמת מה שאנחנו רואים אצל בני יפת. שאיפה של כיבוש העולם, כיבוש טכנולוגי תרבותי. מה זה שם? שם, אל תגידו לי שזה מהות, מספיק עם מלכודות. שם זה בעברית מקראית מטרה. כשאני אומר למישהו, לשם מה אתה עושה כך וכך? המשמעות היא לאיזו מטרה. ובאמת התרבות השמית מצטיינת בזה שהיא מודעת לזה שיש לה היסטוריה כיוון. שיש התחלה, אמצע וסוף. זה משהו מיוחד לתרבות השמית, שיש עמוד שדרה של ההיסטוריה. ובתוך העולם השמי, יש אדם שהוא בעל תוכן של עבר. מה זה עבר? מלשון מעבר. כמו שכבודו אמר בצדק, מעבר אחד, מעבר אחד. כלומר, יש בעבריות יכולת לעבור מתקופה היסטורית אחת לתקופה היסטורית אחרת. כי מה שבדרך כלל שובר את הזיכרון ההיסטורי אצל בני האדם, זה העובדה שהעולם משתנה. אבל בתוך העולם המשתנה יש מי ששומר את הזיכרון. מי ששומר את הזיכרון מאחד את העולם. זה עבר. ואיפה אנחנו רואים את זה לגבי עבר? לא רק בגלל שמו. מה התורה מספרת לנו על עבר? היא אומרת שהוא קרא לבן שלו בשם פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. חזל אומרים, בימיו של פלג. מאיפה עבר יודע שבימי הבן שלו עתידה האנושות להתפלג? אז חזל אומרים, נביא היה. רואה את התהליכים, זה רציונליזציה. לא אפשר להגיד, נביא היה. בעצם הוא האיש שיש אצלו סגולת ישראל. כי מה זה להיות נביא? זאת המומחיות של עם ישראל. עכשיו, מה התוכן של הנבואות של עבר? מה מטריד אותו? ההתפלגות. אם כן, אנחנו רואים אדם שרוצה את אחדות העולם ושהוא נביא. זה בעצם השורש של עם ישראל. לכן כשאומרים שאברהם נקרא עברי על שם עבר סבו, זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, עוד כמה פרטים היסטוריים שלא היו ידועים לרבי יהודה הלוי, אבל אנחנו יודעים אותם על ידי הארכיאולוגיה. לפני כ-40 שנה, שני ארכיאולוגים גילו בסוריה הצפונית, ליד העיר חלב, תל עתיק מאוד של עיר בשם אבלה. אבלה. העיר הזאת הייתה קיימת בתקופה שלפני אברהם אבינו, והמלך של אבלה שמו היה עבר. זה גילו את זה בחפירות ארכיאולוגיות. דבר נוסף, גילו בעיר אבלה דברים מאוד מעניינים, שהשפה שדיברו שם הייתה מאוד דומה לעברית. ג' גילו שהאלים בעיר הזאת שמם היה אל ויה. אמנם עוד לא האמינו באמונת הייחוד, אבל רואים שהשמות האלוהים שלנו כבר נמצאים שם. נמצאו שמות של אנשים בכתובות, בכתבי היתדות, בשם אברהם, ישמעאל ויעקובל. מתברר גם מתוך החפירות האלה שהעיר אבלה עמדה בקשרי מסחר עם ארבעה ערים, ושמם סדום, עמורה, אדמה, צבועים, כערים קיימות, לא חרבות. כלומר, יש לנו גם תיעוד, יש לנו עדות היסטורית על קיומן של הערים האלה, כי יש מהמחקרים באוניברסיטה שטענו שסדום ועמורה מעולם לא היו קיימות. אבל הנה, אנחנו רואים שמלך אבלה מקיים קשרים ערים עם הערים האלה. אז זה תמיד טוב לקבל איזשהו אישוש, אבל אני רוצה קצת להוסיף עוד משהו. אנחנו יודעים, אגב, לפי זה יוצא שארצם המקורית של העברים הייתה ארץ ישראל, לפי זה. אבל אני רוצה פה להוסיף כמה דברים חשובים. לפי מה שהגיע אלינו מכתבי תל אל המרנה, התברר שהעם העברי, ששמו היה במקדם חבירו, הם היו מפוזרים בכל מיני מקומות במזרח התיכון העתיק. הם חיו בקהילות קהילות, והם עסקו במסחר, ותפסו את עמדות המפתח בארצות השונות שבהן הם היו חיים. זה מעניין. עוד לפני אברהם אבינו נדבר. פה נדבר על אנשים לפני אברהם אבינו, והם אלה שהתורה מכנה אותם בשם בני עבר. כלומר, יוצא לפי זה שהעם העברי הוא קדום מאוד, קדם לאברהם. ואז בניגוד למקובל, אברהם איננו העברי הראשון, כי אם העברי האחרון. הוא האחרון העברים הקדומים שהיו מפוזרים בכל מיני מקומות. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. הם עסקו במסחר, מה הם מכרו? אז כאן דווקא התורה שבעל פה נותנת לנו פרט מעניין, על אביו של אברהם אבינו, שהייתה לו חנות, ככה מסופר במדרשים, הייתה לו חנות לאידיאולוגיות. כלומר, היו באים הגויים, אומרים, שלום, אני מחפש אידיאולוגיה, יש לך משהו? הוא אומר, כן, יש לי פה על המדף איזה מטרמוניה, יש פה משהו חדש, עשיתי את זה הבוקר. באותם הימים, לאידיאולוגיות היו קוראים בשם אלים. ומה שמעניין זה שהגויים היו קונים. זאת אומרת, שאומות העולם בימי קדם, עוד לפני ההתגלות של השם אל אברהם אבינו, סברו שהעברי מסוגל לייצר אלים. אם עברי יכול לייצר אלים, העברי עצמו, מה הוא? סופר אלוה, אל אלים. כלומר, אתם רואים כבר בימי קדם נטייה של האנושות להעליל עברי אחד. לעשות אותו אלוה. כמוקד של האמונה העולמית. יחד עם זאת, וכאן דבר שבאמת מעורר תמיהה לכאורה, אנחנו יודעים שאבותינו, העברים האלה, סבלו מרדיפות. התורה רומזת לזה ממש בקצרה. היא אומרת שהרן מת באור כסדים. מי זה הרן? אחד משלושת הבנים של תרח. באופן טיפולוגי, הרן זה שליש האומה. ושליש האומה הוכנס לכבשן של אור כסדים. זה מה שהם מספרים לנו בתורה. אחרי השואה של אור כסדים, אנחנו רואים שראש המשפחה, תרח, נקרא לזה יהודי חילוני, מחליט שצריך לחזור הביתה. והוא מחליט לנסוע לארץ כנען, והוא מקים בעצם את הציונות המדינית החילונית. מה שמאוד חשוב לדעת, שההופעה הראשונה של עם ישראל על במת ההיסטוריה, היא הופעה של אומה שנמצאת בגלות ורוצה לצאת ממנה. זה הבסיס, שעל גביו אחר כך באה התגלות של הקדוש ברוך הוא, ועל גבי זה שיעבוד מצרים, מתן תורה. כל זה בא על רקע של זהות שעניינה לצאת מגלות. אז אם נשאל את עצמנו, מה זה עם ישראל? עם ישראל זה מי שחוזר הביתה. זה הגדרה של עם ישראל. על רקע זה, אנחנו מתחילים להבין מה עושה אברהם אבינו. אברהם אבינו מקבל פקודה אלוהית לשוב לארץ ישראל, לא מטעמים חילוניים בלבד כאביו, אלא מטעמים של תיקון העולם כולו במלכות שדי, ונברחו בך כל משפחות האדם. כל זה היה כדי להבין את המשפט הקצר הזה שבכוזרי. אולם הוא וקרוביו עמו שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. זה לא דברים קטנים שכתובים כאן, זה דברים גדולים. רגע, כשבא משה, מה? רגע, לא גמר. אני רק רוצה להוסיף דקדוק אחד, כי יש הרבה מה ללמוד, אנחנו לא לומדים עכשיו חומש, אבל אני רוצה להסביר את המילה ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה פירוש הביטוי הזה? רגילים להבין ונברחו במובן של יקבלו ברכה. אבל בעברית לא אומרים כך. בעברית אומרים והתברכו בך. מה זה ונברחו? אז אפשר להגיד יקראו ברך, אבל יותר פשוט מה שאדוני אומר. מלשון אברכה. מה זה אברכה? בגפנים, מי שעוסק בחקלאות, יודע שיש תופעה בוטנית. התופעה הבוטנית היא שאם לוקחים זמורה של גפן, את הענף הרך של הגפן, ומקופפים אותו, נותנים לו צורה של ברך, וטומנים את ראשו באדמה, הוא מצמיח שורשים ויוצאת גפן חדשה. יוצא לפי זה, בציור הזה, שהעמים דומים לכרמים, ואברהם דומה לאדמה. ונברחו בך, כל משפחות האדמה, אתה מאחד את כל האדמה על ידי הברכה. כל משפחות האדמה על ידי הברכה, ואז יוצאת אומה חדשה, שהיא אומה אוניברסלית באמת. על זה אפשר לומר, אשר בחר בנו מכל העמים. מה זה בחר בנו? מכל העמים. הכוונה, כפי שהיה מסביר הרב אשכנזי, שהוא לקח מכל עם קצת, ועשה מזה עם ישראל. כלומר, אנחנו אומה שביסודה באה לשם תיקון העולם. עד כאן הבנת המשפט הראשון. עכשיו אני אמלא את חפצם של אלה שרוצים שאני אמשיך בטקסט. וכשבא משה, מה?
זה
הכפה של... ברוך השם. וכשבא משה, תראו, כשאתם מתנגדים למישהו שמאיר, זה מפריע עוד יותר, מה אני עושה? טוב, וכשבא, תסמכו אליי, אני יודע לתפל. וכשבא משה, אחרי 400 שנה, כלומר, הוא מגיע 400 שנה אחרי אברהם, 400, 500 שנה, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. מה, מה, מה זה עושה פה? מה, מה אכפת לנו אם ידעו מתמטיקה, ידעו גיאוגרפיה, אסטרונומיה או לא? כלומר, מגיע משה, ואז בני אדם, ב-400 שנה האלה, הספיקו להתפתח מבחינה מדעית. סחתן, מה זה קשור לנושא שלנו? מה שהרב יהודה הלוי רוצה להראות, שההופעה של התורה, זה חייב להיות בזמן שהאנושות כבר ביקורתית. כי אם אני בא לפני אנשים פרימיטיביים, חסרי חוש ביקורתי ומדעי, ואני עושה להם כל מיני קשקושים, על המקום הם מאמינים לי. כלומר, זה לא חוכמה לעבוד על אנשים תמימים. אבל משה בא בפני גדולי החכמים באנושות באותם הימים, ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר בזה? אנחנו מדברים לא בסתר, אלא במשפט גלוי. גם הרצל אמר את זה, אנחנו נעשה קונגרס להשיג את ארץ ישראל במשפט גלוי לעם היהודי. אז גם אותו דבר, משה בא, אומר, אני בא במשפט גלוי שניתן לבחינה. כן? משה, הגואל הראשון. כן? הגואל השני, מי זה היה? הרצל כמובן. כן. לא, לא, מה, לא יודעים את זה? אתם צוחקים, אני אגיד לכם למה. כי זה חדש לנו שזה נכון מה שאנחנו מאמינים בו. אבל זה נכון מה שאנחנו מאמינים בו. כלומר, אם באמת זו גאולה האחרונה, אז הרצל הוא הגואל. צריך לדעת את זה. אגב, אני רוצה, בשביל אלה שאוהבים וורטים, אז אני אחרוג ממנהגי ואני אגיד לכם וורט. יש כידוע בספירת העומר 7 שבועות. כל ספירה, ככה מובא בסידורים, כנגד אחת מהספירות. חסד, השבוע הראשון, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. למה? אז למה? בגלל שככה אמרו חכמי הקבלה. חכמי הקבלה אמרו שבוע ראשון, חסד, שני, גבורה, שלישי, תפארת. אבל לא היה לנו ראיה היסטורית שזה נכון. אבל בדורנו התברר שזה נכון. השבוע הראשון, חסד, זה אנחנו יודעים, יציאת מצרים, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. השבוע השני, גבורה. לא ידענו, אז שנקבע יום השואה והגבורה בשבוע השני של ספירת העומר. והתפארת, בשבוע התפארת, כשחזרה תפארת ישראל למקומה, ביום העצמאות. והשבוע הרביעי, שבוע הנצח, זה שאנחנו נתונים בו. מה קרה בו? פשוט, יש חוק של הכנסת, אם לא יודע אם אתם יודעים, שביוד באייר יש יום הרצל, כי זה יום הלידה שלו, זה נצח שבנצח. ואם משה רבנו הוא מידת הנצח, הגואל האחרון צריך גם כן להיות בנצח שבנצח. וההוד, שבוע החמישי בל"ג בעומר, הופעת הוד שבהוד עם תורתו של רשב"י, ומידת היסוד בהילולה של רמח"ל, כי היסוד הוא היסוד של המוסר, ורמח"ל הוא מבסס את תורת המוסר בישראל, ושבוע המלכות, השבוע השביעי, מתחיל עם יום ירושלים, חזרה אל עיר המלוכה. כן, כך שהיום אנחנו כבר לא צריכים סודות, הדברים גלויים לפנינו. כן. אגב, אצל הרב צבי יהודה קוק, שזכיתי ללמוד אצלו, הייתה תמונה של הרצל בין תמונות הרבנים. מישהו שאל אותו, כבוד הרב, מה זה? הוא אמר, יש כאלה שזה לא מוצא חן בעיניהם, אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו. כן. טוב. בואו נחזור עכשיו לטקסט. סליחה על החריגה הוורטית. ובדור כזה, אתם יודעים, בשיעור תמיד מה אנשים זוכרים. אם תשאלו אחרי השיעור הזה, מה הרב שרקי אמר, הדבר העיקרי שיזכרו זה הוורט הזה. טוב. ובדור כזה, הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים. והנה, גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, מה זה הסכימו לו? רצו לצאת ממצרים, ברור. אף אחד לא רוצה להישאר עבדים. ותקוהו וחקרו. הועיל ולא האמינו אמונה שלמה, כי ידבר האלוה עם בשר ודם. ועמדו בספקם זה, עד אשר ישמיע מהאלוה את דברו בעשרת הדיברות. כלומר, משה מגיע לבני ישראל, לא מאמינים בו. מביא קצת אותות, אומרים, ויאמן העם. מה זה ויאמן? אתה רציני, רוצים להמשיך לשמוע. עוברים את ים סוף, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מוסיפים להאמין בו קצת יותר, אבל לא עד הסוף. מגיעים להר סיני, וגם בך יאמינו לעולם. סוף סוף יאמינו בך. וגם אחרי זה עושים לו בעיות עם כוח. זאת אומרת, שבני ישראל לא רוצים להאמין למשה. האם זה בסדר? או זה לא בסדר? האם זה מגונה או משובח? קשה עורף. האם להיות קשה עורף זה דבר טוב או זה דבר רע? אז בואו נראה, בוודאי שיש פה דעות שונות בקהל הקדוש. ברגע ששואלים שאלה, בוודאי שתהיינה תשובות שונות. אבל בואו נראה מה רבי יהודה לוי אומר על זה. רבי יהודה לוי אומר, כך נהגו בו בנעמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. כלומר, זה שעם ישראל לא מאמין, זה טוב. כי אתה לא בא להאמין בכל מיני שטויות. מישהו בא וטוען, אני הגואל. תודה רבה, אתה יהיו הוכחות. כל אחד יאמין. כן? יש בתלמוד ביטוי מעניין לגבי יונה עם אנשי נינווה. כתוב, אומות העולם קרובי תשובה הם. כן? עם ישראל הוא קשה עורף, קשה לו לעשות תשובה. אבל אומות העולם קרובי תשובה הם. קל להם לעשות תשובה. מסביר המהר"ל שהמשפט הזה הוא משפט לגנותם של הגויים ולשפחם של ישראל. אומר המהר"ל, הגויים הם ממש רגשיים. כן? הם אוהבים ספיריטואליות, חוויה דתית. בא מישהו, עושה כל מיני תנועות משונות, אוקוס, בוקוס, חומוס, פלאפל, פיטה, ואז כולם מתרשמים מאוד מזה, משתחווים לזה. היהודים אומרים, לא, אנחנו רוצים לדעת אם זה עומד במבחן השכל. עם כשעורף. אומר המהר"ל, זאת מעלתם של ישראל, שאצלם השכל גובר על הרגש. פשוט. ברוך השם. לכן זה טוב מאוד כשעורף. זאת אומרת, אומר לך, כי הרי אם עם ישראל היה ידוע לנו כעם חלש אופי, שהשתכנע מאיזה מחשף מצרי, אנחנו היינו מפקפקים באמיתות שליחותו של משה. עד רבה, הקדוש ברוך הוא שלח את משה לאומה שאיננה מוכנה להאמין לו, ובסוף בכל זאת השתכנעו, זה מחזק את האמונה שלנו. לכן אומר כאן, כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם כי מתוך חוכמה. כי יראו, פן יש באותותיו, תחבולה, מתחבולות ההצטגנינות, או אמנות דומה לה, אשר לא תעמודנה בפני הבחינה, כי הם כמטבע מזויף. ואילו העניין האלוהי, כזב המזוקק. אשר בעת הבחינה, יימצא ערך כל דינר שלו גדול כפליים. כלומר, אם אתה בודק, אתה רואה שזה נכון. כלומר, לא צריך לפחד מלבחון את האמונות שלנו. כי אם הן לא נכונות, עדיף לעזוב אותן. ואם הן נכונות, הן תעמודנה בפני הבחינה. יש, אפשר לומר, יש לה, באמונה, במחשבה הפופולרית, העממית, חושבים שלהיות מאמין זה מדרגה גבוהה. למשל אומרים, תראה, האיש הזה, איזה אמונה יש לו, כל הכבוד. כן, באמת, איזה אמונה יש לו? הוא מאמין בכל מיני דברים שאי אפשר להוכיח. נו, אז איזה מעלה זאת? הוא תמים, הוא לא מאמין. המאמין, לפי רבי יהודה הלוי, זה מי שמאמין בדברים שיש עליהם הוכחה. טוב, בואו נמשיך. למשל, אחד הדברים, אנחנו נראה את זה בהמשך, אמונה בהישארות הנפש אחרי המוות. אז יש מיליארדי אנשים בעולם שמספרים לכם שמאמינים שהנפש ממשיכה להתקיים גם אחרי המוות. ואם שואלים אותם, אז אולי תקצרו קצת את החיים, כדי להגיע יותר מהר לשם, אתם אומרים שזה מקום טוב. פתאום אף אחד לא רוצה למות. כן? אז כנראה שהאמונה היא לא כל כך מבוססת. כלומר, זה רבי יהודה הלוי מביא את הדוגמה הזאת בהמשך. כן? שבסופו של דבר, אין להאמין אלא בדבר שיש עליו ראייה. איפה אנחנו? כן. ואיך יעלה על הדעת? כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה, כי לפני 500 שנה הייתה בעולם רק לשון העבר בלבד, היא אשר נפלגה בבבל, רק במפלת, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, והאומות אחרות אל שם, ואחרות אל חם, וכי ארצותם כך וכך הם. הייתכן הדבר כי נקבל אנחנו, היום, דבר כזב שיספר לנו אדם בנוגע ליחסי אומות מפורסמות, ודברי ימיהן ולשונותיהם, שסיפורו נסוב על תקופה פחותה מ-500 שנה. הרי כל אחד יודע מתי הייתה המהפכה הצרפתית, מתי הייתה המהפכה הבולשביקית, מתי הגילו אמריקה. דברים האלה אי אפשר, בדברים המפורסמים ושנגעו לציבורים גדולים, אי אפשר לעשות בלוף. אמר כוזרי, דבר זה מן הנמנעות הוא. כי איך ייתכן ועלו בידינו כתבי יד מחברים שהניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה. וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים מפורסמים, כגון יחס, לשון, מוכתב. אמר החבר, הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה. ולא ראינו גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם מבני עמו. אמר הכוזרי, אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים. כלומר, בעצם מה שאומר לנו כאן החבר עד עכשיו, דע לך שיש דרך לברר עובדות. עכשיו, האם העובדות שאנחנו נסמכים עליהן הוכחו או לא? עדיין לא. כן? בשלב הזה של הספר, החבר עוד לא עוסק בהוכחת אמיתות היהדות, אבל הוא מרגיל את המחשבה שלנו לזה שיש אפשרות לברר עובדות. ושהעובדות שצריך לברר תמיד הן העובדות הראשוניות, מאיפה דברים מתחילים. אמר החבר, ומה דעתך על הלשונות? כן, פתאום הוא עובר לנושא צדדי לחלוטין, אבל אם אנחנו מבינים את המגמה של, של הספר, זה מובן. הוא רוצה להרגיל אותנו לחשיבה על הראשית. ומה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? לא, זה נגיד בקצרה. יש טיעון שהיה בימי הביניים, להסיק מאוד את בני אדם, לדעת מה המקור של השפה. אנשים מדברים. אבל השאלה היא, לא מדברים בשיעור עכשיו, מדברים באופן כללי. כן. אנשים מדברים, והשאלה היא, מה זה, מאיפה זה בא? מאיפה היכולת של האדם לדבר? במיוחד אנחנו רואים שאפילו עמים פרימיטיביים לחלוטין, שלא יודעים להשתמש בכלים ואינם יודעים לכתוב, בכל זאת יש להם דקדוק מאוד מאוד מורכב. שפות מובנות. אז השאלה היא, מאיפה זה הגיע אל האדם? אז יש ויכוח, יש כאלה שאמרו שהשפות הן הסכמיות. יש כאלה שאמרו שהשפות הן טבעיות, או שפות הסכמיות, או שפות טבעיות, או אלוהיות. כן? אז הרבה פעמים היהודים יגידו לכם שהשפות של הגויים הן טבעיות, והשפה העברית היא אלוהית, אני לא יודע אם זה נכון. אבל לכל פנים, זה דיון שהעסיק מאוד את בני אדם, גם בימינו ממשיכים להתעסק בזה. החוקר נועם חומסקי למשל, ועוד כמה חוקרים דרידה, עסקו הרבה בשאלה מה המקור של השפה האנושית. זו אחת התמיהות הגדולות. וכאן זה, הנושא הזה חוזר, אבל ממש בקצרה. אמר הכוזרי, לא כן, אלא נתהוו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. כלומר, ישבו, אני יודע, 1,000 אנשים פרה-היסטוריים, עשו ועידה, כולם באו עם אורות דובים, ואחד עשה, ואז אחד אמר נקרא לזה כוס, השני אמר נקרא לזה צ'וצ'וק, השלישי אמר נקרא לזה בו. בסוף התקבלה ההצעה שזה כוס. ככה בעצם הוא אומר. הם נתהוו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. ראיה לדבר, היות כולן מורכבות שמות ופעלים ומילות, וכן כל מילה מהן, בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים, כלומר גרון, לשון, שיניים וכדומה. אמר החבר, הסבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, או שמעת על אדם כזה? האם יש מישהו אי פעם ראית שממציאים לשון? זמנהוף, כן, זמנהוף, כמובן יהודי, המציא את האספרנטו. האם אתם ראיתם קהילה של בני אדם שזו השפה שלהם? לא, זה לא עובד. כלומר, למרות שהיו רוצים אולי, אבל זה כנראה לא בידי האדם. אמר הכוזרי, איני סבור כך, אף לא שמעתי על כך, אכן ספק בדבר, בדבר כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. מה עם החבר? הוא מסכים לזה או לא מסכים לזה? לא מתייחס אפילו. כלומר, הנושא כל כך לא חשוב, שרק די לפתוח אותו ולהמשיך הלאה. כן? אבל מצד האמת, זה לא נושא כזה מרכזי. אמר החבר, עוד נושא לא מרכזי. השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת? וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב? האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור והסכמה כללית? 7 ימים, כל כדור הארץ מקבל. אגב, זה לא כל כך נכון מבחינה היסטורית. היו ספירות אחרות. ברומא ספרו לפי 5 ימים, בפרס לפי 8, אצל המצרים לפי 10. אבל בכל זאת, יש ברוב מקומות העולם, אנשים סופרים לפי השבוע. מאיפה זה בא? אמר כוזרי, דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית, אך זו ישרה רחוקה ויותר קרוב לראות סיבת הדבר, להיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מהאבים הראשון. אמר החבר, אכן לזה כיוונתי. וכן גם הספירה העשרונית, כן? זה שאנשים סופרים בעשיריות, הסכימו עליה כל בני אדם, מן המזרח ועד המערב, כי איזה טבע הביאה מתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10, אין זאת כי מקבלה, מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. טוב, כל הדברים האלה, אני עשיתי את זה מהר, בגלל שמדובר באמת בנושאים פעוטים, ולא כל כך מרכזיים בכוזרי, אבל מטרת השאלות האלה זה לעורר את הכוזרי לחשיבה שמתחילה ממעלה למטה. מה נעשה עם כל זה? אז מכאן ואילך, מפסקה סמך ואילך, אז הדיון מתחיל להיות רציני, אבל כבר הגיע שעת המבזק. שלום.